אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את פרקים י' י' ב', אז אמרנו שבעצם בתוך הפרקים מהר"ל מגדיר בשלוש הגדרות יסודיות את המיוחד בתורה: עולם היושר, עולם הנבדלות ועולם הצורה. והרחנו לברר שזה שלוש נקודות מהותיות מאוד בכתבי המהר"ל בכלל, שזה היחס לשלושת הצדדים. כידוע אצל המהר"ל הרבה סובב סביב העובדה שהקובייה היא צורת העולם הזה, הוא צורה של קובייה של שישה צדדים. שלושת הצדדים הללו מתבטאים ברוחב, בעומק ובגובה, קראנו זה כמות מאוד ואיכות, שהיושר הוא כולל את הכל. זה הוא נקודה אמצעית שכוללת את שני הצדדים, מימינה ומשמאלה, זה הרוחב. והנבדלות האלוהית זה אדם שעולה מעלה מעלה אל הגובה העליון, והצורתיות זה בעצם העומק, הנקודה הפנימית של כל המגמה שהיא יוצאת החוצה. אז נדמה לי רגע ברשותם נתחיל רגע באיזו סקירה כללית של י' ג' י' ד', עם הצפה גם לתת ו', נדמה לי שי' ג' י' ד' באים לברר עוד פעם את שלושת הנקודות הללו, אבל עכשיו ביחס לדרך הלימוד תורה שלנו. זאת אומרת, בפרק י' בכלל דיברנו על הגישה לתורה, יראת השמיים. פרקים י' ד' י' ב' דיברנו על התורה כתורה, מה יש בה בתורה שאין בהם בחוכמות החול. בפרקים י' ג' י' ד' אנחנו כבר יורדים אלינו, לומדי התורה, שנגשים ללמוד את התורה. איך אנחנו עכשיו ניגש ללמוד את התורה בצורה כזאת שאנחנו נפגוש את שלושת הצדדים העליונים? אני גם רוצה לפגוש את היושר התליטאי, את הנבדלות האלוהית, את צורת כל המציאות. איך אני פוגש את זה עכשיו כשאני רוצה לפתוח ספר וללמוד? אז זה מאוד טוב שהמהר"ל הסביר לי בפרקים י' ב' מה יש בה בתורה, אבל אני רוצה גם לזכות בלימוד שלי ללמוד את הדבר הזה. נדמה לי רגע בסקירה כללית של הדבר, שבפרקים י' ג' י' ד' המהר"ל מדבר על אותם שלוש נקודות, ממש גם מאפיינים מקבילים, נדמה לי שמה ניסה לרמוז לנו שנמצא את זה, ונדע איך ללמוד תורה. הנקודה הראשונה שאומר המהר"ל זה שאנחנו לא עסוקים בפנימיות, אנחנו עסוקים בלבוש החיצוני. זה כנגד סוגיית הפנים, העומק, הצורה. כדי לפגוש את העומק שבתורה צריך להגיע מהצד הנגדי, להתקדם אליה אט אט מהחוץ פנימה. טוב, אנחנו נפרד את זה עוד מעט בדיוק בדרך הזאת של הלבוש גוף נשמה ונשמתה ונשמתה, אבל הפרק י' ג' במהותו, המרכז של פרק י' ג' עוסק בעצם בבירור הזה, שאני רוצה להגיע לנקודה הפנימית שבתורה, לעומק התורה. איך אני עושה את זה בלימוד? בלימוד אני עושה את זה מבחוץ, דרך הלבושים. אתה תתעסק בלבושים, אתה תתעסק בסיפורים, אתה תתעסק בגוף, במצוות, ובעצם בזמן שאתה תעסוק בצדדים החיצוניים בלבושים, אתה תגלה שאתה עוסק בנקודה הפנימית. זה הערה ראשונה במערך. הערה שנייה שהיא בעצם מדלגת מפרק י' ג' י' ד', וזה מקביל למה שראינו פעם קודמת, שהנקודה השנייה בי' ד' י' ב' היא מדלגת מי' ד' ל' ב'. זה סוגיית הנבדלות. אמרנו שעל הנבדלות האלוהית אמרה דיבל פרק י' א', שם הנושא השני אחרי היושר הנבדלות. אבל בעצם את המדרש של הטוב, שמשה הוא טוב והתורה היא טובה והשם הוא טוב ואנחנו טובים, זה הוא אמר פרק י' ב'. אז גם כאן את איך אני לומד תורה לאור הנבדלות האלוהית, הוא מתחיל פרק י' א' וממשיך לדבר על פרק י' ב'. וזה בסוף פרק י' ג' י' ד', שבסוף פרק י' ג' הוא התחיל לדבר על תנת ואליהו כל השונה הלכות בכל יום. אז הוא אומר שם ממש, זה 10 שעות מסוף הפרק, הוא אומר: אף כי שונה הלכות בדבר קטן, דבר זה הולך ועולה עד למעלה. ולכן אמרו שזה שונה הלכות אי אפשר לפרש יותר, אבל פרק הבא קצת לפרש לנו יותר. אבל מה זה הולך ועולה עד למעלה? זה כנגד הנבדלות. אתה רוצה להגיע למעלה, לנבדלות, למצוא את הנבדלות שבתורה. איך אני אגיע לנבדלות שבתורה? תתחיל מלמטה, תתחיל מדבר קטן, וזה יעלה אותך מדרגה אחר מדרגה למעלה. זה דרך שנייה של ללמוד תורה. אז דרך ראשונה של ללמוד תורה, זה תתעסק בדברים החיצוניים, תגיע פנימה. דרך שנייה, אתה תתעסק בדברים הנמוכים, הקטנים, אתה תעלה למעלה. הדרך השלישית, אנחנו מחפשים...
דרך חיצוניים ופנימיים ונומך וגובה, מה כאילו מה...
מה ההבדל ביניהם?
לא, זה כאילו לכאורה פה דברים דומים.
כן, אז אתה נצטרך לפרט טוב את התארים ואת הדברים הללו. הדבר השלישי, בפרק י' ד' הוא חוזר לנקודה הראשונה של היושר. נכון? כי בפרק י' ד' כשהוא מדבר על הסוג השמת עלי בדלחתה, אז על פרשת דרכים, כשהוא מדבר על, עוד לפני הסוג השמת, על בכלל המושג הזה שנקרא פרשת דרכים, שזה השיא של פרק י' ד', אז הוא אומר גם, זה עמודה אחת מסוף הפרק, הוא אומר: בשביל כך נקרא פרשת דרכים, הוא רוצה לומר הדרך המיוחד והנבדל משאר דרכים, אשר בו יגיע למחוז חפצו, ושוב לא יתה ימין ושמאל. צריך ללכת בדיוק באמצע, והתורת הליטה היא הממוצעת, היושר העליון, שהוא יכלול גם את הימין וגם את השמאל, אם הוא לא ייתה ימין ושמאל, הוא ילך בדיוק בדרך האמצע. זאת אומרת, כרקע כללי שנייה לפרקים י"ג י"ד, מה אנחנו מחפש בכלל בפרקים הללו, מה זה מוסיף לנו? כבר הבנו המהר"ל שהחוכמת התורה גדולה לאין ערוך מחוכמת החול, שהיא בונה יראת שמיים ולא בונה רק שכל, שהיא שייכת לנקודות מאוד מאוד מהותיות במציאות, שהיא נבדלת, היא צורתית, והיא כוללת את הכל בשלמות ביושר המיוחד שלה. כל זה אין בחוכמת החול, מה עוד אתה צריך להוסיף לנו? י"ג י"ד זה מאוד מאוד משמעותי, כי עכשיו איך אני לומד תורה? כשאני לומד תורה, אני צריך לכוון את לימוד התורה בצורה כזאת, ללמוד תורה נכון, בצורה כזאת שזה ייגע בנקודות המהות, המהותיות האלה. אז כדי שזה ייגע נכון, אני עוסק בלבוש החיצוני ומגיע פנימה, אני עוסק בהלכה הקטנה, וזה יעלה אותי למעלה, ואני עוסק בפרשת דרכים, שעוד נברר קצת על הפרשת דרכים הזאת, שממרכזת אותי ולא נותנת לי לצאת ימין ושמאל, אלא שייך נקודה שלישית לממוצעת לתליטאי. מכיוון שגם למדנו תתוו, אז רק נציץ רגע בהתחלה של תתוו להמשיך רק את המהלך. אומר המהר"ל פרק תתוו, ומי אין לו חלק לעולם הבא? מי לא שייך להתקדמות של התורה? מי בחוץ? בדיוק מי שאין לו את שלושת הנקודות היסודיות הללו, והוא חוזר על שלושת הנקודות היסודיות של פרק ת' שזה בעצם אותם נקודות. נכון, מי שאין לו את מציאות השם, מי שאין לו את תורה מן השמיים, ומי שאין לו השגחת שכר ועונש. המהר"ל כידוע הוא בשיטת ספר היקרים. יש מחלוקת גדולה כמה עיקרים יש בתורה, כולם מכירים את הרמב״ם פורסם בהקדמות על י"ג עיקרים, אבל קרסקס הכפיל את העיקרים ועד שבא ספר העיקרים וכתב את שיטתו שיש רק שלושה עיקרים בתורה. המהר"ל בסוף גבורות, או בסוף החלק המרכזי של גבורות שם לפני ההגדה של פסח, אז הוא שם מביא את שיטתו שהוא כעיקרים, שיש שלושה עיקרים בתורה, וזה מה שהוא מונה בכל מקום. זה בעצם זה, זה מציאות השם, תורה מן השמיים והשגחת שכר ועונש. מציאות השם זה מצד הבורא, תורה מן השמיים זה מצד המחבר, והשגחת שכר ועונש זה מצד שיש אז כאן המהר"ל פרט את הדברים ואומר אין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים ואפיקורס. אפיקורס הוא כופר במציאות השם, תורה מן השמיים כופר בנקודת החיבור, ואין תחיית המתים, הוא לא מאמין באדם. לאדם אין שום דבר אחרי המיטה, מה יישאר ממנו, לא יישאר ממנו כלום, הוא כופר ביכולת שלנו להתקדם. אז זה כמו שהוא מרחיב את זה, אחר כך אולי עוד נסיס בזה עוד מעט. אז זה בעצם כנגד שלושת הנקודות היסודיות הללו, שמציאות השם זה מצד הנבדלות, התורה זה מצד היושר, והאדם זה מצד העומק שבדבר, שהמהות של הדבר, האדם עם מגלה את העומק שיש בתוכו. כל זה תכף נרחיב, ואני רק רציתי להציץ רגע במבט כללי וסדר לעצמנו רגע את הדברים, בסדר? אז אם כבר התחלנו ככה, אז אולי בשביל רגע נלמד הפוך, נלמד רגע פרק י"ד. לא רגע, נלמד פרק י"ד, כי הוא ממש פרק י"ד מבליט את שלושת הנקודות הללו שוב, ואז נחזור לפרק י"ג. פרק י"ד, בסדר, עד עכשיו היה הקדמה כללית, עכשיו פרק י"ד. פרק י"ד, המשנה עוסקת בסוטה, סוטה שהיא התגלתה כבעייתית, על פי כל התנאים, התחלה לשתות מהמים המררים. אומרת המשנה שאם יש לה זכות תולה, דנה הגמרא איזה זכות מדובר, זה ודאי לא זכות דתורה, אלא זכות במצווה. האם זכות במצווה יכולה להגן? אומרת הגמרא, משלוש סיבות זכות של מצווה לא יכולה להגן. כי זכות של מצווה היא לא זכות של תורה. מה עם שלוש הפערים בין מצווה לבין תורה? אז אחרי כל ההקדמה שהקדמנו עכשיו, אנחנו צריכים לדעת לענות בעל פה לכאורה, ששלושת הפערים בין עולם המצווה לבין עולם התורה, הם בדיוק שלושת הנקודות המרכזיות שיש בה בעולם התורה שהרגע הרחבנו. נכון? וזה נדמה לי מה שהגמרא בעצמה אומרת, המהר"ל קצת מרחיב את זה. והגמרא מתחילה ואומרת שמצווה זה כמו נר, ונר אינו מגן אלא לפי שעה. אבל תורה זה כמו אור, וזה מגן להרבה זמן. אז מה ההבדל בין מצווה לתורה? זה הבדל כמותי. זה יועיל לך לזמן קצוב, וזה יועיל לך לזמן ארוך. אז ההבדל המשתתר כאן ברמז הזה של הגמרא בין מצווה לתורה, זה העובדה מה שאמרנו קודם, שלתורה יש ערך כמותי אחר לגמרי, הוא כולל הרבה הרבה יותר, הוא כולל הכל, והמצווה היא כוללת משהו מאוד מסוים. אז לכן היא מוגבלת לזמן מסוים, זאת אומרת מבחינה כמותית היכולת של המצווה להגן היא לא רלוונטית. הבדל שני, נכנסת פה הגמרא לפסוקים בהתהלכך תנחה אותך וכולי, אז זה משל המהלך בדרך באישון לילה ואפלה, מתיירא מן הכוסים וברקנים הפחיתים מלפתים וחיה רעה. אז אומר המהר"ל, מה ההבדל לפי זה בין עולם המצווה לבין עולם התורה? זה לא רק הבדל כמותי, זה גם הבדל איכותי. כי התורה היא יכולה להגן עליך גם כשיש לך בעיות רוחניות מהותיות. והמצווה יכולה להגן עליך רק ממקרים. עכשיו המצווה מונעת ממך במשל להגיע לקוצים ולברקנים, או איך שהמהר"ל מגדיר את זה, איזה כשהוא במקרה, כמו אדם שעובר בגשר, נפחת הגשר, אז אפשר לעזור לו טכנית נקודתית. אבל אם יש לאדם בעיה עקרונית, אם יש לאדם בעיה שיטתית, מצווה לא תוכל להציל אותו בזה. בשביל זה צריך תורה. כדי לשנות את כל השיטה מבחינה איכותית, צריך תורה. מצווה יכולה לעשות רק אירועים נקודתיים. בין מבחינה כמותית היא תועיל לזמן מוגבל, בין מבחינה איכותית היא תועיל רק לדברים מקריים שצובטים אותי מהצד, אבל היא לא יכולה לשנות את השיטה העקרונית של הבן אדם. ועל גבי זה, והמהר"ל הוסיף דבר שלישי, דבר אחר, עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. מצווה זה לא דבר מהותי, אז אחרי אם יבוא הרבה מים, הרבה עבירות, אז יחבו אותה. אבל תורה, מחבה מהותית, היא לא יכולה להיקבות לעולם. כשמישהו שייך לתורה, אז הוא לא נחבא לעולם אף פעם, זה נשאר דולק בו, הדבר הזה אפשר לחבות אותו. אז הגמרא, נחזור רגע לגמרא, להסביר את הגמרא לפי זה, כי המהר"ל פה קצת עושה לנו לומדש בפרק הקצר הנחמד הזה. אז המהר"ל אומר בעצם, מה? כן. אז ננסה רגע לסדר את הדברים, באמת לפי זה נחזור לסוטה שלנו. למה מצווה לא תעזור לסוטה? כי מצווה היא רק לזמן, וכבר מצווה פגה מזמן, עכשיו היא עכשיו בבית המקדש במים המערערים, והמצווה היא לא מועילה לאירוע מהותי, היא מועילה רק לאיזה אירוע נקודתי, ופה מדובר על בעיה מהותית של סטייה של אישה שעושה עבירות. ודבר שלישי, העבירה חיבתה את המצווה כבר. אז לכן, שאלת הגמרא, מה נשאר לסוטה הזאת? איך עכשיו יכול להיות שזכות המצווה תגן עליה? המצווה זה לא דבר מהותי ולא כמותי ולא איכותי שיכול לתת פתרון. תשובה ראשונה, אומר רבי יוסף, היא תשובה נכונה לסוטה. רב הדוחה אותה מסיבה אחרת, אבל לעניין סוטה, עניין עקרוני נכון. אמר רבי יוסף, מצווה בעידנא דאסיק במגנא ומצא, בעידנא דלא אסיק באגונא מגנא. המצווה יכולה להגן גם לא בזמן שאני עוסק בה. ולכן למרות שהיא עכשיו לא עוסקת, היא יכולה להגן מאותו אירוע ספציפי שהיא עומדת מולו עכשיו. עכשיו היא עומדת מול אירוע של מים המערערים. היא לא יכולה להציל אותה באופן כללי. אבל גם האירוע פה עומד מולנו, זה אירוע נקודתי. ישקו את המים המערערים, זה ייקח דקה אחת, ואז ייגמר הסיפור הזה. מצווה גם בעידן דלא אסיק בה יכולה להגן. וזו תשובה טובה לסוטה, אלא שרב הדוחה את זה מסיבה אחרת, שרב אומר לו שאם זה ככה, התורה תמיד מצילה, אז איך יכול שדואג והחיתופת שעסקו בתורה, הגיעו לכל מיני שיבושים עקרוניים, שיטתיים, מוזרים. ולכן רב מקטין את יכולת פעולת המצווה, ומקטין את יכולת פעולת התורה, אבל הוא לא משנה את תירוצו של רב יוסף, שהוא נשאר באותה אמירה, שמצווה בין בעידנא דאסיק בה, בין בעידנא דלא אסיק בה, אם אגונא מגנא, אצולי ממצא, אז יכולה להגן עליה. אבל לפי רב, הגענו למדרגה אחרת לגבי התורה, שגם תורה היא לא שלמה, כי תורה בעידנא דלא אסיק בה, היא לא אצולי ממצא. וזה בעצם צמצם לנו עכשיו רבה את כל מה שכאילו ניסינו לבנות, כי אנחנו אמרנו עד עכשיו תורה, כבר חמישה פרקים אנחנו עוסקים בתורה, התורה היא כוללת את כל שלושת הצדדים שאמרנו עכשיו, ואני כשאני עוסק בתורה אני פורח לשלושת הצדדים הללו, והנה הדגישה לנו הגמרא כמה תורה היא מעל מצווה, ובסוף בא רבה ואומר רגע, אבל תורה זה לא סוף הדרך, תורה זה מדרגה שנייה טובה, אבל גם היא לא עצו למעשה בין זה לא עסיק בה. אז מה עצו למעשה בין זה לא עסיק בה? פרשת דרכים. לפי זה, הגמרא בהתחלה, היא כבר מראש התכווננה לרבה ולא לרב יוסף. לפי רב יוסף אין מושג זה שנקרא פרשת דרכים. כי לפי רב יוסף, תורה גמרה את כל הסיפור. מחזיקים את הפרטים פה בהלכה. לפי רב יוסף, תורה עשתה הכל, בשביל מה צריך להגיע לפרשת דרכים? לפי זה, המשל שהגמרא נתנה בהתחלה, מראש היא כבר התכווננה לרבה. רבה מלמד אותנו עכשיו שאנחנו עשינו עד עכשיו בפרקים ד' עד ח', דיברנו על מצווה. ובפרקים ט' עד י' עד ג' עסקנו בתורה. ועכשיו יש משהו מעל תורה, פרשת דרכים. זו השאלה, מה זאת הפרשת דרכים הזאת, שהיא מדרגה עוד יותר גבוהה מן התורה? וזה מה שקראנו קודם, שפרשת הדרכים הזאת זה עמדה מופלאה, אז האמוראים מציגים מחלוקת משולשת בהסבר המושג פרשת דרכים. רב חיסדא אמר, תלמיד חכם ויום המיטה. מה הפתרון של רב חיסדא? תורה היא מצילה רק בעידנא דאסיק בה. אז תמיד תעסוק בה. ומה הוא אומר בעצם? תלמיד חכם עד שימות. כשימות הכל בסדר. מה יהיה עד שהוא ימות? שילמד תורה. אז הוא בעצם אומר פרשת דרכים, זה אומר קח את החיסרון שבתורה ותעלים אותו, פשוט תעסוק בתורה כל הזמן, ואז לא יהיה לך בעידן זה לא עסיק בה. טוב, אז זה הדרכה מאוד מאוד טובה בשביל רב חיסדא, אבל מה יעשה ענן שרוצים גם ללמוד תורה ולהגיע לפרשת דרכים ולא מצליחים לעסוק בתורה כל חיינו? אז בא השיטה השנייה, בא רב נחמן ואומר, זה תלמיד חכם וירד חי, תחזור לפרק י', תבנה את כל הגישה שלך נכון לתורה, ואז תלך ותתפתח מזה שהתורה תספיק לך גם בעידן דלא הסיבה. משאיר את הרגע פתוח, יש פה עוד מה להרחיב, אבל אני רוצה להגיע לדבר השלישי. באמר זוטרא ואומר, זה מספיק שמטה עלי בדעיל חטא. וזה כנראה הפתרון השלם לאנשים כמונו שלאוכלים רק לסוג התורה כל היום ולא מצליחים לעצור, להגיע למדרגה של יראת שמיים. יש שיטה איך ללמוד תורה, אנחנו במדרגת התורה, אבל אם לומדים תורה נכון זה עצו למצלה אפילו בידנד לא עסק בה, וזה עסוק השמטה עליו עדי לכת. ולפי זה הרגע ברשותכם אני רוצה להקביל את זה למושגים שאנחנו מכירים. הגמרא בסוף פרק כמה דקידושין שואלת מה גדול ממה, תלמוד גדול או מעשה גדול, ועונה כעדו את התשובה המבלבלת, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אז מה גדול ממה? תלמוד גדול, או תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, אז מעשה גדול. נדמה לי שהמהר"ל רוצה לענות ככה. בתשובה, ענו תשובה שלישית, שהיא לא הצד הראשון ולא הצד השני. אנחנו שאלנו אם תלמוד גדול מצד התלמוד, או מעשה גדול מצד המעשה. אמרה הגמרא, נמנו וגמרו שמה, שתלמוד מסוים הוא התלמוד הגדול. איזה תלמוד? תלמוד כזה שהוא עסוק השמטה ליבדי לחטא. יש שלוש מדרגות בעצם שם בהגמרה בקידושין. יש תלמוד, יש מעשה, ויש תלמוד שמביא לידי מעשה. וזה בעצם שלושת הצדדים בפרק י' ד'. יש תלמוד, נכון, זה התורה. יש מעשה, זה המצוות. ויש תלמוד שמביא לידי מעשה, זה פרשת דרכים. בעצם הגמרא פה מסכת סוטה מקבילה לשלושת הצדדים, שאם אנחנו מסבירים נכון בהגמרא בקידושין, שהמהר"ל בא ואומר מה בסוף יחבר אותי וידביק אותי. אנחנו כל כך מחפשים את הדיבוק הזה בקדוש ברוך הוא, את הדיבוק של התחתון בעליון, את המציאות השלמה הזאת, איך אני מגיע אליה בסוף? על ידי מצווה. למדנו מפרק ד' עסקנו בריבוי המצוות, עניינה מעצום של המצוות. כן, אבל מצווה יש לך עשרונות גדולים. מצווה בסוף בחיי איכותית, כמותית ומהותית, היא לא מגיעה לשלמות שלה, היא זמנית בלבד, היא לא צריכה לשנות שיטות, והיא לא יוצקת תוכן מהותי לתוכי שאי אפשר לחבות אותו יותר אף פעם. אז מה הגמרא ואמרה? לא, יש מדרגה יותר גדולה, יש תורה. רב יוסף אומר, תורה זה הכל, אומר לו רב, לא נכון. אז אולי רב יוסף בשיטתו, נכון, שהוא יומד כגרים וכו', אבל רב יוסף כך למד רבה, ונראה שהגמרא לא לומד כמו רב יוסף, אומרת, לא, יש משהו מעל תורה, גם תורה בסוף, בעידנא דלא עסק בה, זה לא עצו למצלה. יש מדרגה שלישית. פרשת דרכים. ושיעה של פרשת דרכים, סוג השמטה ליבדי לחטא. זה תלמוד שמביא לידי מעשה. זו מציאות שלמה מכל הבחינות. זה עצו למעשה אפילו בעידנא דלא עסק. זה המדרגה, נדמה לי, שפרק י' מכוון אותנו אליה, ובעצם עכשיו רגע נחזור למה שהתחלנו היום. סוג השמטה ליבדי לחטא, זה כולל שלושת הנקודות שאנחנו רוצים למצוא בפרקים י' ג' י' ד'. כשאני עסוק השמטה ליבדי לחטא, אז אני עוסק בצד הכי 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 חיצוני לבושי. אני עסוק בהלכה. הלכה כידוע זה החלק הכי נמוך בתורה, זה כאילו הכי פדיחה. רוצים עוד עיון, רוצים עוד עומק, לומדים הלכה, זה כאילו הצדדים הפשוטים. אז זה הצד הכי הכי חיצוני לכאורה. ואמר המהר"ל בעצמו בסוף פרק י' ד', בסוף פרק י' ג', קראנו את זה קודם, נכון? שהשונה הלכות הוא שונה בדבר קטן, זה הכי נמוך, אבל זה ילך ויעלה עד למעלה. עכשיו אומר המהר"ל שמי ששונה הלכות אז הוא לא יתאמין בשמאל, הוא ילך בדרך האמצע. אז התליטאי והנבדלות והצורתיות, כולם יגיעו, איך? על ידי תורה. לא, תורה לבד לא מספיק, אומר לנו רב. תורה לבד, היא לא תצליח להוציא אותך, להוציא מעצמה אל הפועל את הכל. אנחנו לא חוזרים בנו מה שלמדנו בפרק י' ב'. תורה היא ודאי כוללת את הכל. תורה בעצמה, יש בשלושת הנקודות האלה באופן מהותי, זה ודאי נכון. אבל איך אני, הלומד, מצליח למצוא, למצוא מתוך התורה את שלושת הנקודות המהותיות הללו? איך אני הלומד מצליח להגיע דרך הלבושים, למדרגות הפנימיות, דרך הנקודות הנמוכות, לנקודות העליונות, דרך האמצע, לכל הצדדים, איך אני מצליח להקיף את הכל? דווקא על ידי זה שאני אמד עסוק השמטה, עלי בדי הלכתה.
אתה מסביר למה זה? או שהוא רק אומר לך, מלחיד עלינו?
כן, לא, זה מוסבר תוך כדי, אנחנו נתיים כאילו באיזה רגע רקע כללי כזה, כן? תכף אני מנסה לרדת לעומק הדברים. הסוג, נראה לי שהוא מסביר, אנחנו צריכים למצוא בדבריו. הסוג השמעת עלי בדי לחטא, זאת פרשת הדרכים, זאת השיטה שתצליח לאפיין אותנו, לכוון אותנו להגיע לתוך נקודת האמת הפנימית של כל התורה, וכך אני בתור לומד אצליח לפרוץ פנימה. בסדר? רק הערה באמת, הגמרא, היה לה עוד חלק קטן בגמרא שאמרה להתעלם ממנו, וזה דואג ואחיתופל. רבי מנחם בר יוסי, הוא לא מתייאש מדואג ואחיתופל, הוא דורש עליהם דרשה. כן, אם לולי דרשו דואג ואחיתופל להיקרא, לא עוד פה בתר דוד. מה הם טעו? הם חשבו שעבירה מחווה מצווה ואין עבירה מחווה תורה. לכאורה הם לא טעו, הם צדקו.
זה לא, את זה הם לא הבינו.
אני הבנתי
שאת זה הם לא הבינו.
שמה? שבין הלך למה תורה,
ולכן זה לא חיפה לא
תורה.
עבירה של
בת שבע
לא
חיפתה. אבל עבירה מחווה, על מה עבירה לא מחווה תורה? עכשיו אנחנו אומרים שתורה בעידנא דלא עסק בה, לא עשו למעשה. אלא נדמה שהגמרא, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו, עד עכשיו למדנו בהתחלה שמצווה היא לא, אבל תורה, תורה, אבל עכשיו יכול להיות שהגמרא למדה את זה שתרגל פרשת דרכים, אז גם תורה בעידן זה לא עשיבה לא עשו למצווה. אז יכול להיות בהכתוב הצדקו, למה זה לא מכבד דוד? אבל באמת דוד הוא נמצא בתורה בפרשת דרכים. זאת אומרת, הפרשת דרכים זה לא אירוע נפרד, יש מצווה, יש תורה, יש משהו אחר כפרשת דרכים. בעצם פרשת דרכים אמרנו, זה לימוד תורה נכון. זה תלמוד, גדול תלמוד, זה אותו תלמוד, אבל גדול תלמוד, איך שאתה לומד אותו נכון. דוד ודאי היה בתלמוד שמדי רסה, הוא עוסק בשפיר ושליה. בניגוד, כנראה, רמוז פה לדוג והחיתופל, שכידוע היו מרחפים באוויר. נכון, הגמרא שרוצה להגדיר את דוג והחיתופל, אומרת שהיו עסוקים במגדלים שפרחו להם באוויר. זה הגדרה מהותית, זאת אומרת, שם התורה ריחפה. אצל דוד התורה ירדה למטה. נכון, רגלי עמדה במישור. דוד המלך כל כולו, זה היושר הזה שיורד, אולי מכל מידת המלכות, שפה אנחנו עסוקים בה. אז לכן המהר"ל רגע עוצר עם מהות התורה של פרקים ז' י' ב', מאפיין לנו את הלומד התורה, איך אני אגש לתורה.
אני אגיד דווקא המעשה, כאילו לא דיברת על המעשה, הוא לא כזה,
המעשה הוא לא,
לכל המעשה
הוא
יורד עוד יותר נמוך
מתורה,
ודווקא זה נקודה
שגורמת שהוא לא, נכון, המעשה הוא נדבק בגוף וזה דווקא נקודה נמוכה. אז אולי בשביל זה נדפדף חזרה אחורה, עכשיו נלמד פרק י' ג' ונחת, ננסה להבין את מדרגות התורה הפנימיות. אומר המהר"ל פרק י' ג' שיש, זאת אומרת, הזוהר הקדוש, המהר"ל באופן מאוד חריג פה מצטט ארוכות מן הזוהר, אנחנו סוף סוף גם אשכנזים שבינינו יכולים ללמוד זוהר בשקט, לא להתבייש. אז כתוב פה בזוהר הקדוש שיש ארבע מדרגות במציאות בכלל, ארבע מדרגות בתורה, אבל גם ארבע מדרגות באדם. יש נשמתה דנשמתה, מה שקורא לו פרטיקה קדישה, ויש את הנשמה, זה התורה, זאת תפארת ישראל, ויש את הגוף, זה המצוות, זה הפיקוד השם, ויש את הלבושים, זה הסיפורים. למה בכלל צריך את כל הדברים הללו? למה צריך שהתורה העמוקה והנסתרת יצטרך את כל הלבושים? זה יפסק המהר"ל בעצם. והמהר"ל משווה את זה כמה פעמים בפרק, גם בתחילתו, גם באמצעו, גם בסופו, לאדם. אומר המהר"ל, מה אתה מתפלא? והאדם זה לא כך. האדם ודאי נשמע כאלוה ממעל, חלק כאלוה שירד פה לתוך המציאות, הוא יתלבש בלבושים. ורומז המהר"ל פה דרך הגמרא במגילה, שהוא אומר שמגיע בעצם לאותה הבנה של המדרש, כן, המהר"ל קורא לזוהר מדרש, ושם הגמרא במגילה עוסקת בקבורה. כשקוברים בן אדם, אפלה ופלה, קוברים אותו עם לבוש. קוברים אותו עם תכריכים. למה האדם צריך לבוש? בסדר, כשהוא היה חי היה לו לבוש, אבל עכשיו הוא מת, למה צריך... אולי אתה משאול למה אתה לקבור אותו בכלל, אבל מלא לקבור אותו, נגיד שקברת אותו, למה אתה רצינו גם תכריכים? נכון, המהר"ל בהמשך הספר עוד יעסוק בשתי נקודות הללו, שקוברים את האדם, ועל גבי זה שמים לו תכריכים. אבל נראה שיש פה הבנה עקרונית לכל סוגיית הלבוש בעולם. כשאתה מחבר נשמה לגוף, אז הנשמה היא נסתרת והגוף הוא נגלה. באופן טבעי, כשאתה מסתכל על החיבור הזה בין גוף לנשמה, אתה נתקל בגוף. אנחנו בתוך העולם שלנו, עם העיניים שלנו, אנחנו נתקלים בגוף. לכן, חייבים לבוש. הלבוש בעצם נועד לעזור לי להסתיר את הצדדים הגופניים שאני אצליח לחשוף את הנקודות הנשמתיות. זה נזמה לי שזה כל הגדרת המושג צניעות בעצם. כן, כשאנחנו מקבלים על צניעות, כשאדם מתלבש, כשאדם לא לבוש, אם אתה הולך ברחוב ופוגש משהו לא צנוע, היכולת שלך להתחבר לנקודה הפנימית תעלה מאליה, כי אתה רק עסוק בצורה החיצונית. כל העולם היום עסוק בלגרות את הצדדים החיצוניים, אבל ברגע שמתגרים הצדדים החיצוניים, אני שוב יכול לפגוש מאחורי זה דבר פנימי. אז אם האדם עכשיו, לא יודע, הוא נמצא באיזה מקום שאנשים פה מסתובבים בצורה לא צנועה, אז מה העיניים מושכות אותו? מושכות אותו כל הזמן, לא תטור אחרי עיניכם. אז כל הזמן עסוק בלסתכל לצדדים החיצוניים. יש מהות פנימית שמאחורי הדבר הזה, יכול להיות, אבל אני לא יכול, לעולם לא יפגוש אותם, בחינתי זה בהמה. בהמה היא ערומה. במהות שלה, בהמה היא ערומה. לא צריך להלביש אותה? לא, אין מה להלביש אותה. בבהמה, כשאתה מסכן על בהמה, אתה בודק כמה בשר יש בבהמה הזאת, וכמה חלב יכולה לתת לי, וכמה יכולה לסחוב, זה מה שמעניין אותי. זה כמה היא שמנה, זה מה שחשוב. פתמים אותה, פורה, עושה את הגוף שלה. אבל עכשיו אני אלביש אותה כדי להסיר את הגוף, כדי לגלות שיש נשמה, אין שום נשמה בפנים, הכל בסדר. אכן בהמה, כשהיא תמות, ימות הגוף, מה נעשה איתו? נקבור את הגוף, מה יש לקבור את הגוף? הלך הגוף, זהו, זרוק אותה. אבל האדם, אני מבין בעצם שיש מאחורם נקודה מאוד מאוד עמוקה, נקודה עמוקה מאוד, היכולת שלי לחשוף אותה רק דרך הלבוש. אז הלבוש בעצם, כל תפקידו זה לעזור לי להתחבר לנקודה הנשמתית הפנימית של הדבר הזה. אז אין בלי מה שרומז פה המהר"ל, גם דרך הגמרא במגילה, גם בתחילת הפרק, שהוא עסוק במושג הזה, עד הסתכן בקנקן, אלא שיש בתוכו, ומנסה להסביר את תורת האדם, מה שקרה לאדם, ומה שקורה לתורה שלנו. בעצם באדם כבר יש סוד פנימי. כשאתה מסתכל על האדם העומד מולך, אל תתבלבל. יש בו סוד פנימי גדול. רק אם אתה תסתכל כל הזמן על איזה יפה הוא, ואיזה שרירי הוא, ואיזה חטוב הוא, וכו' וכו', אז באמת לא תראה את הסוד הפנימי שלו. אז תסתיר את הצדדים החיצוניים. כשתסתיר את הצדדים החיצוניים, תוכל לפגוש מאחורה את הנקודה הנשמתית. היינו אך בתורה. התורה ירדה לעולם. כשתורה ירדה לעולם, היא הייתה צריכה לרדת תוך מציאות עולמית, מה לעשות? כשהתורה ירדה לעולם, בגלל המקבל, אז ברגע שירדה, היא הייתה חייבת להתלבש בגוף. אבל הגוף זה לא העיקר של התורה. עכשיו בן אדם הוא אוחז בגוף של התורה, זה לא טוב. מה אתה מחבק את הגוף? אתה עלול לחשוב שהגוף זה מחבק את הגוף. תלביש את הגוף. לכן הוא אומר, אין, אחרי ספר תורה רום זה לא טוב. שם בגמרא, משמע נקבר הרום, יש שם אבא אמינה, הכוונה באמת, הוא יקבר הרום, זה היינו אף. מי שאוכל ספר תורה הרום, נקבר הרום. או אחר כך אבא אמינה שנייה, הרום ולא מצוות בכלל. זה גישה הפוכה, זה גישה לא טובה לתורה. זה הבנה שכל התורה כולה זה סיפורים חיצוניים, זה גוף חיצוני, זה מפגש עם עולם אחר. אבל באמת אנחנו רוצים לחשוף את הסוד שמאחורי התורה. כל הפרק הזה בעצם עוסק בסוד. נכון, המהר"ל כמה פעמים מזכיר את זה גם בסוף. בסוף הזוהר הקדוש לאן הוא מגיע, הוא אומר ליין, שלא יעטיב אלא בקנקן, כן, היין זה כנראה הסוד הגדול כידוע. אז הכל זה פה לחשוף את הסוד, לחשוף את הנסתר שיש מאחורי הגוף, ובעזרת הלבוש אני אעשה את זה. אבל שאדם לא יתבלבל חלילה, ויחשוב פתאום שהלבוש זה העיקר, או הגוף זה העיקר. אני משתמש בלבוש כאמצעי להגיע לנשמה. יש כאלה שבאים וחושבים, לבוש זה העיקר, תראה איזה לבוש יש לו. אבל אתה יודע שיש משהו מאחורי הלבוש הזה? זה טעות. הלבוש הוא חשוב, אבל הלבוש הוא לא העיקר. אז אני צריך להגיע לנקודה נשמתית. שאלה, איך עכשיו אני אצליח ואחשוף את הנקודות המאוד מאוד מהותיות שיש מאחורי הדבר הזה? ופה אומר לנו המהר"ל, יש אפילו נקודה יותר עליונה. מאחורי הנשמה יש גם נשמתה זה נשמתה. מה זה בכלל נשמתה זה נשמתה? אני בכלל לא יכול לעסוק בזה, איך אני בכלל מגיע לדבר הזה? אז אומר המהר"ל, לומדים שניים מקרא ואחד תרגום. הוא אומר שתי הבנות הפוכות, פלא ופלא. למה יש תרגום? אומר המהר"ל, סיבה פשוטה למה יש תרגום. לא מבינים את התורה. לא הבינו עברית, הם לא יודעים מה זה מדבר השם משה למור. כתבו להם, הוא מלא לריבונו של עולם את משה למימר. אמרו, עכשיו מבינים מה כתוב. תרגום זה בשביל אלה שלא מבינים כלום. אז זה ממש הנקודה הכי נמוכה בשביל שתבין מה הולך פה. הוא לא יודע, אם המלך הולך ברחוב בלי לבוש, הוא לא יודע שזה מלך. אז הלביש את המלך באיזה לבוש מאוד מאוד יפה, ושמו לו מרכבה וסוסים. אז הוא אומר, זה המלך? אילולי המרכבה והסוסים והגלימה, הוא לא יודע שזה המלך בכלל. אבל מה הופך את הנושא? מה, המרכבה זה העיקר? אבל הוא לא מצליח להבין, אז שמו לו את התרגום. ואז הוא אמר לו, אומר, לא, אבל גם הפוך. בתרגום יש את הסודות הכי 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 גדולים. כשיונתן בן עוזיאל בא ותרגם הגמרא בריש מגילה והתחיל לתרגם את הכתוב, אז היה זעזוע, נזדעזע ארץ ישראל תקעת הפרסם, גלית כל הסודות בעולם. התרגום הוא מצד אחד הפרשנות הכי 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 בסיסית, היכולת הכי הנוחתית לקחת את הגודל ולהוציא אותו אליי כלפי החוצה. מצד שני הוא תומן בחובו את המדרגות הכי הכי פנימיות והכי עמוקות. אולי רומז פה המהר"ל שיין לא יכול להיות, נכון, חמרה לא יתיב אלא בקנקן. שאם אתה רוצה בעולם שלנו לגלות את היין הכי איכותי, את היין המשומר בענווה, כמו שהוא מזכיר בעצמו סופר את הדבר, את הסודות הכי גדולים, אתה חייב לרדת עד למדרגת הלבוש. דווקא דרך מדרגת הלבוש, רק משם נמצא הפתח להיכנס לתוך המערה הגדולה הזאת שבתוכה יש את העומק. הזכרנו קודם את הקובייה על ששת צדדיה, הדרך היחידה להגיע לצד אחד בקובייה לפי שיטת המערה זה להיכנס דרך הצד השני. אם אתה רוצה להגיע לגובה הכי גבוה, אתה צריך להתחיל מנקודה הכי נמוכה. למה? תשאלת הלמה מרחפת מעלינו, אבל רק לפני כן, אתה חייב להגיע לנסתר, אתה חייב להתחיל בלבושים. קודם כל דע לך שהלבוש והנסתר זה אותו דבר. זאת אומרת, זה אותו מלך. המלך הזה שמסתתר פה, הוא מסתתר בתוך גוף, הוא מסתתר בתוך לבוש, זה אותו דבר. אל תחשוב שזה משהו אחר, רק חיצוני, שנועד לכיסוי. נדמה לי שגם זוהר קדוש מדרגות, לפחות מבין בזוהר, נדמה לי שגם בזוהר הוא התחיל במדרגה יותר נמוכה כזאת, שאמר שאם לא היה לבוש, אי אפשר להכיל את ה... לא יכיל אלמה למסבל, אבל לאט לאט הוא עלה למדרגה שזה, זה, זה, וחמר לא יתיב אלו בקנקן וכו'. כך הוא ראית לא יתיב אלו בלבוש, אבל נדמה לי, המהר"ל רוצה לחשוף בפנינו את ההתאמה המוחלטת. שיש בבניין התורה בין הצדדים החיצוניים והצדדים פנימיים, ודווקא מי שעוסק בתרגום שלכאורה הוא יורד הכי הכי למטה, עכשיו הוא עוסק בהסברה הכי הכי פשוטה, דווקא הוא יוכל לחשוף את העתיקה הקדושה, את הסודות הגדולים. לכן אומר המהר"ל שיש בתורה מדרגה נגלית לכל אדם, זה הגוף או אולי אפילו הנשמה שבתוכה כבר, ויש מדרגת הנסתר בתורה שזה דברים מורים על עולם הבא. זה כבר לא יושג לשום אדם, אין לו ראתה לו עם זולתך. אין לך שום יכולת בעולם שלנו לפצח את הקוד הסודי הזה ולהיכנס עד לשם. אז תמיד אני אשאר ריק. כי אם אין לי שום יכולת להגיע לעין לא ראתה אלוהים זולתך, לתוך אותם דברים שאומרים לעולם הבא, אז מה אני אעשה? יש לך יכולת. דרך התרגום. התרגום כולל גם את זה. אם אני עוסק רק בתורה, אני עלול לשקוע רק במדרגת התורה. גוף חס וחלילה, ואפילו אומר המהר"ל, אם אתה תעסוק במדרגת הנשמה שבתורה, תשאר במדרגת הנשמה שבתורה. רק אם תלך לפי הסדר, ותתחיל מהלבוש, מהתרגום הכי תחתון, מהקנקן, תצליח להגיע פנימה. זה כמו אדם, במשל של המהר"ל, שמביא יין מאוד איכותי לשולחן. הוא מביא את היין, איך הוא מביא את היין? אין, יין זה, זה לא נתפס בעולם הזה. מה עושים עם יין? עכשיו שחתי טענה, ומה עושים עם היין? שפך על הרצפה. אבל היין, זה היין. אני רוצה את היין עצמו. איך תגיע ליין? תחיל הקנקן. כשיהיה לך קנקן, תצליח להגיע גם ליין המשובח. אם אתה רוצה עכשיו להגיע לאותם דברים שאין להם שום שייכות בעולם הזה, שלכן אומר המדרש, עין לא ראתה אלוהים זולתך, הם לא שייכים בכלל לעולם הזה, אבל אני רוצה להגיע אליהם, אני רוצה להגיע לעולם הבא שהוא מחוץ לעולם הזה. הדרך היחידה להגיע לעולם נבדל לחלוטין, לעולם פנימי לחלוטין, לעולם נסתר לחלוטין, זה דרך הסדר של העולם הזה, והסדר של העולם הזה מתחיל מהצד השני. אם תיכנס באמצע, תיתקע באמצע, יש סדר הדרכתי איך עולים ואיך יורדים. רק שוב מרחבת עלינו השאלה למה. אז פה אני חייב לראי כבר כמה פרקים תשובה ביחס לעולם הבא. נדמה לי שסוף סוף בפרק התווה, במערד טיפה, שוב בלשונו הנסתר קצת, עוזר לנו קצת להבין מה קורה פה כל הפרקים. אז אני דלג רגע לפרק התווה.
זה השאלה שלי רק מעמיקה מפרק.
כן, כן, בדיוק. זה רק הולך להיות יותר גרוע פה.
כל הזמן, אם הוא שאל מה העניין של הפרטים הקטנים, הוא לא אמר בשביל למלא את העולמות, אלא כל הזמן...
נכון, וגם אנחנו צריכים לדעות על המצווה ששאלת, כאילו, כן, אז בוא נקרא פה. בתחילת פרק תזווה במערה נביא את הגמרא עם שלושת החלקים שלה, נדלג רגע רבי עקיבא ואבא שאול, ואז הוא אומר את היסודות של שלושת הדברים הללו, שזה אחד זה הפועל, השני זה עולם הבא עצמו, והשלישי זה האדם. אז הוא מתחיל לפרט את זה, אצלי זה בממתת בצד ימין באמצע, אבל מישהו שיש לו מדור אחרת זה בערך חצי עמודה בתוך הפרק, אז הוא אומר, לכך אמרו אלו שלושה. הוא מתחיל להסביר מי הם השלושה. כאשר יאמר שאין תחיית המתים לתורה, כן, מי שסובר שאין תחיית המתים, הרי זה מתנגד לעולם הבא מצד המקבל. מה הקשר בין תחיית המתים לעולם הבא? ופה יש הגדרה במערל. כי אין עצם עולם הבא, רק העולם שיבוא אחר התחייה. הנה הגדרה במערל, מה זה עולם הבא. וכשיאמר שאין האדם חוזר להיות חי, כאשר כבר מת, ואין חוזר המת לחיים, הרי אין כאן מקבל שיקבל עולם הבא. ולפיכך, מי שמכחיש התחייה, הוא נאבד מעולם הבא. עולם הבא, שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, שאנחנו רוצים להתרומם אליו, שהוא הרבה מעבר לעולם הזה, שעין לא ראתה לו זולתך, זה לא הכוונה לעולם נשמות, שכשאני מת פה והגוף שלי נקבר פה, אז אני עולה לעולם נשמות, ושם אני חי בעולם הבא. יכול להיות שזה גם הגדרת עולם הבא, בפרשים אחרים וכולי, ברמב"ם אולי ועוד, אבל לא. במערל עולם הבא, זה שיטתי במערל הכוונה, העולם הזה שיגיע לסיוע. עולם התחייה של הנשמות. לכן צריך את הגוף בתוך הקבר. כי הגוף, העולם הבא תלוי בו. אז מה בעצם המהות העולם הבא לפי זה? אנחנו צריכים לקדם את העולם הזה שיהיה עולם הבא. עכשיו אפשר לחזור לכל הפרקים שדיברנו עליהם, לנסות רגע לברר את הדבר הזה לעצמנו. בת המלך ירדה דווקא להתחבר עם העירוני בבית הקטן והפשוט. כי העירוני, הבית, העיר, הם צריכים להפוך להיות עולם הבא. עולם הבא לא תהיה שבת המלך תעמיס על כתפה את העירוני לתוך החללית ותגיד לו בוא נחזור למעלה לארמון של אבי. עולם הבא יהיה שבת המלך תצליח לחיות פה עם העירוני בלי שהפערים ביניהם יהרגו אותה. בלי שהעירוני כל הזמן נסה למלא את שוקתה ולא צריך לשוקק אותה. איך מגיעים לעולם הבא? אבל אין עולם הבא, זה לא עובד. יש, אנחנו בעולם הזה, זה, כמה שעולם הזה הוא גדול, ויש הקדוש ברוך הוא, ויש תורה, ויש אנשים גדולים בעולם הזה, אנחנו בעולם הזה, אין עולם הבא. איך אפשר להירחף לעולם אחר? איך אפשר להתכונן לעולם אחר? אפשר להכין את עצמנו למשהו שלא שייך אליי בכלל? תשובה, ירד אלינו משהו מחוץ לגדרי העולם הזה, תורה קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא, הפועל, הוריד תורה מחוץ לגדרי העולם הזה, לתוך העולם הזה. אלא מה? יש כאלה שאומרים שהתורה היא מקדמת בעולם הזה. נאמר בברכאות הרמב״ם פרק ו', המהר"ל יוצא מגדרו. תורה ירדה כדי לתקן פה בעולם הזה של הציפור יותר טוב או פחות טוב? היא דואגת גם שלא תהיה אכזרי, אומר הרמב״ם, שזה קצת נכון במובן מסוים גם מאמר לפי המהר"ל, אבל בתחילה המהר"ל יוצא מגדרו. זה מטרת התורה שלא יהיה אכזרי. זה ודאי נכון שאם אני לא אכזרי יש סיכוי שאני אצליח להתחבר, אחר כך אומר המהר"ל זה גם נכון. גם מה שאומר הרמב״ם נכון, אני צריך לתקן גם את העולם הזה. אבל תורה היא קודם כל גזירה אלוהית שירדה מן שמיה, שלא שייכת אלינו בכלל בכלל. ומה מגמתה של התורה? להפוך את האדם לאדם שהוא בעל יכולת להגיע לעולם הבא. לתת לו כלי, לתת לו את היכולות מתוך המציאות התחתונה הזאת לעלות מעלה מעלה לתוך עולמות אחרים. למה המצווה לא מספיקה? הרי המצווה יורדת לגוף, כי המצווה נדמה במערה לא מתחילה מהשורש העליון. התורה בשלמותה היא קדמה לעולם, מחשבת התורה, מגמת התורה, שאיפת התורה, אבל המצוות פיקוד הם רק גוף התורה, הלבושים רק סיפורי התורה, רק הלבושים. אבל אני לא רוצה לעסוק בזה, זה לא מספיק, ואם תעסוק רק בזה לא תגיע לשם. יותר מזה, אנחנו אחרי פרק י' ד', אפילו אם תעסוק רק בתורה לא תגיע לשם. מה הביא? לשם הוביל אותם סופר י' ד'. רב יוסף אמר תורה, זהו, עצו למצת, הכל בסדר, אתה בן עולם הבא. לא מספיק, אתה צריך להיות בפרשת דרכים. במשל, זה לא מספיק להדליק אבוקה, לפתור בעיות נקודתיות. זה אפילו לא מספיק שמאיר עמוד השחר. כי כשמאיר עמוד השחר, כולנו יודעים, בערב הוא גם יחבא. מה לעשות? העיר עמוד השחר, ויש, או, עכשיו, איזה יופי, אני ניצא מהליסטים. אל תדאג, הליסטים מחכים למחר בערב. אני צריך להגיע לפרשת דרכים, לאותה נקודה שזהו, זה לא יכול לחבוט אותה, שמאי רבים לא יכולים לחבוט את האהבה. אני צריך להגיע למצב שבו אני שייך לנקודה הזאת שהגיעה מעולם הכי עליון, אבל לעולם הכי עליון אי אפשר להיכנס, אין שום סיכוי להיכנס לנשמתה בנשמתה. זה עתיק הקדישה, עתיק הקדישה זה מקביל לספירת הכתר. כן, זה לא שייך אלינו בכלל בכלל, איך אני לא שייך לזה פשוט. אומר המרד, תעסוק בזה. איך אני אעסוק בזה? אני לא יכול לעסוק בזה, אני לא יכול לעסוק בתורה. אתם רוצים שעסוק בתורה, ופחות העניין נבדל, צורתי, אמצעי, תליטה, נקלוט את הכל. איך אני עוסק בזה? תעסוק אתה בקצה של החבל, שמשלשל. אם אתם זוכרים את המשל של החבל בתחילת פרק דלת, אמר המהר"ל, מעלין את, כמו חבל שמלא את אדם בור התחתיות, הוא עולם השפל ועולם העליון. יש חבל. אני נמצא בתחתית של החבל. אבל רק החבל הזה יוביל אותי למקום הנכון, כי החבל נזרק מלמעלה. כל דבר אחר שאני אחוז בו, שהוא לא נזרק מלמעלה, הוא לא מספיק. הלבושים של התורה לא מספיקים. וגם הגוף של התורה לא מספיק. ואפילו הנשמה של התורה לא מספיקה. צריך לאחוז בנשמתה דנשמתה. אבל איך אני עוסק בנשמתה דנשמתה? בזכות זה שהנשמתה דנשמתה התלבשה בנשמה, שהתלבשה בגוף, שהתלבשה בלבוש. אני אלבש את הלבוש. הלבוש הוא ני הוא הדבר הזה. אז אותו דבר במסלול הכניסה של פרק י' ג' מבחוץ פנימה, מהלבוש לעומק. אותו דבר בסוף פרק י' ג' שיחת פרק י' שונה הלכות. מה הקשר הלכות? הלכות זה הדבר הכי חיצוני פה, הכי נמוך פה, כאילו, בסדר, הלכה, אני רוצה ללמוד זוהר קדוש, מה אתה אומר ללמוד הלכה עכשיו? כן, המהר"ל פה, באחת הפעמים הבודדות שהוא מביא זוהר קדוש, הוא בעצם מביא את הזוהר קדוש כדי ללמד אותנו לא ללמוד זוהר קדוש. ככה נדמה לי בעצם כוונתו. זאת אומרת, בוא אני אוכל לך מהזוהר הקדוש שלא צריך ללמוד זוהר קדוש. למה צריך ללמוד? את הלבושים, את התרגום. אבל מה עם הזוהר הקדוש? בסדר, אתה תגיע דרך הלבושים, אתה תהיה שייך לנגמת הזוהר הקדוש. עודד, מה, אתה רוצה מודור הקדוש? אתה עכשיו רצתי לך את כל התוכניות להם.
אז מי שלא לומד בכלל תורה, זה לא חלק מהרבובה?
איך הוא יגיע לשם? זה לא מתחיל בכלל. לא, אז אני לא יודע, כי כתוב, אין לו חלק מהרבובה למי שאומר שאין תורה. בוא נדייק עכשיו. נכון, בפרק דבר כתוב, מי שאומר שאין תורה, אז הוא לא שייך הדבר הזה בכלל, כי הוא כופר בכל היכולת בכלל להתקדם. הוא בעצם כופר במציאות הזאת שיש עולם הבא, כי אין יכולת להגיע לעולם הבא. אבל מי שלא לומד תורה הוא יהיה בבעיה, כי הוא לא נהיה בן עולם הבא במובן הזה. יש לו שייכות פוטנציאלית, יש לו חלק לעולם הבא, אבל הוא לא יוכל להיות בעולם הבא. מה? לא, בסדר, זה יכול להיות שלימוד התורה שלנו, הבסיסי שלנו, זה הקרישמה של שחרית וערבית. בסדר, אבל נגיד יהודי הוא לא, אפילו לא בזה, הוא לא בא אפילו להגיד קרישמה. אז לכן התורה זה הנקודה היחידה שיכולה לחבר אותנו, ותורה בשלמותה, זאת אומרת, הדרך הנכונה של הלימוד, סוג השמעת הלימוד הלכת לעסוק בצדדים הגלויים של התורה, כי הם הצדדים הכי הכי נגישים לאדם, הכי הכי מחוברים לאדם, האדם שהוא בא ללבוש, שיכול להגיע דרך הלבוש, אם רק ככה הוא יגיע לנקודה הכי פנימית של התורה. אבל אם האדם יעסוק בגוף, הוא יחשוב שהגוף זה העיקר, אפילו יעסוק בנשמה, הוא לא יחשוב שהנשמה זה העיקר. רק כשהוא עסוק בלבוש, הוא יודע שהוא עסוק בנקודה הפנימית שמסתתרת מאחורי הלבוש. לכן מי שיגש ישר אל הנשמה, יתאה. אז ברור שגם המהר"ל, כולנו מבינים שהוא מצא את הזוהר הקדוש הזה כי הוא למד זוהר הקדוש. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לנו לא ללמוד זוהר הקדוש כשהוא הכיר את הזוהר הקדוש, נכון? זה לא נפל עליו במקרה. אבל הכוונה היא, אחרי שאתה לומד נכון, ועסקת בלבושים, מתוך הבנה שלמה שאתה, מה לי ולעתיק הקדישה הזה, אבל אני אעסוק בלבושים שמאחורי מעתיק הקדישה מתחבא. ואז יש לך מדרגה נכונה, אז אתה יכול גם להגיע למדרגת הגוף. בלי להיבהל שתאבד את הנשמה. זה נכון גם למדרגת האדם. גם האדם במדרגה מאוד איכותית. הוא יכול להיות בלי לבושים, האדם בגן עדן. בסדר? כי כשאדם במדרגה מאוד איכותית, אין חשש שהוא יפסיד את הנשמה. זה נכון גם אצלנו אפילו, בין איש לאשתו בחדרי חדרים. ששם, באותה נקודה פנימית, אין חשש שאני אאבד את המבט על הנשמה. אבל מי שמתנהל כמו חיה, כמו בהמה, ועסוק בגוף, אז הוא ודאי שכל הדבר הזה אצלו, כל החיישות האלה אצלם, יהפכו להיות דבר מאוד מאוד נמוך, ושפל שלא יוביל לשום נקודה פנימית שמאחורי הדבר הזה. אבל אנחנו, כשנגיע למדרגות הנכונות, בעזרת הלבושים, לפי הסדר, נוכל גם לגשת לגופי תורה, נוכל גם לגשת לשמת התורה. אז ודאי המהר"ל לא התכוון שלא נלמד בכלל, 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 עולם פנימי. כל אחד, לפי מדרגתו, לפי איך הוא מתקדם, בתוך ההבנות הנכונות, אבל הסדר חייב להתחיל מהצדדים החיצוניים. והצדדים החיצוניים הללו יבנו את המציאות התחתונה שאני שייך אליה ויובילו אותי למקום אחר לגמרי. מי הוא המקום אחר לגמרי? זה כל העולם הזה שהוא ישתכלל באותה מדרגה העליונה. אז לכן רק נסכם רגע לפני שזה, תחדד אותנו עוד יותר. פרק ת' בעצם, כשאנחנו התחבטנו בפרק ת' לאן הוא שייך, פרק ת' בעצם היה המבוא לכל היחידה הזאת. כי בפרק ת' המהר"ל הוביל אותנו בסוף, דרך ההתחלה של פרק ת', אבל בסוף בסיוע של פרק ת' הוביל אותנו לרבי, שאומר שאפילו מי שלא עושה תשובה יום כיפור מחפר, אבל יש שלושה דברים שבלעדיהם יום כיפור לא יחפר, זה לא יעזור. מי שלא מבין את כל היסודות הללו, שפרק ת' מקביל פרק ת' ו' שעכשיו מלוקת סגירת היחידה, מי שלא יבין ששלוש היסודות הללו של הנבדלות האלוהית והתורה שהיא היושר שמחבר והמהות האמיתית שיש באדם, אז הוא לא יוכל להתקדם לכל זה. ואז בפרק י' לא התייחסנו למספיק היום, וצריך לחזור אליו בגלל רב נחמן שלנו, פרק ד', ואמר, והגישה לכל הדבר הזה זה עירת שמיים. העירת שמיים לפי המערב, אחרי שיש את ששת צדדי הקובייה, העירת שמיים זה עירת השם יוצרו, נכון? זה שם יש שישה סדרי משנה שמקבילים לשתות הצדדים, ויש את עירת השם יוצרו. זה הגישה הפנימית. לכן רב נחמן אומר, מי שיש לו עירת שמיים, הוא כבר דואר לבד לפרשת דרכים. הוא לא צריך לעסוק בשמת עלי ודאי לכתף. טוב, אני לא יודע עכשיו לא רואה את זה, אנחנו לא אומרים הלכה למה יספרים תוך המערב, אנחנו לא יודעים תורה. אבל מי שיש לו את עירת שמיים, זה מקדם אותו במדרגות עצומות. כי אמרנו שיש שלוש פתרונות לפרשת דרכים, או רק תורה, רק תורה, רק תורה, או תורה עם עירת שמיים, או תורה עסוקת שמטה. אז עירת שמיים פרק י' הוא בעצם המדרגה הפנימית, זאת אומרת אחרי שפרק ת' המהר"ל אמר, כל שיטת החיבור יכולה להיות רק בזכות זה שאתה מבין, שבין עולם הבא זה מי שמתרומם מכאן הקדוש ברוך הוא ועולה מחוץ לעולם הזה. אז בא פרק י' ואמר, נקודת היסוד של הכל, של כל ששת הצדדים, של כל הגישה לתורת עירת שמיים, תוך זה מבט על התורה של פרקים י' ו' ב', של שלושת הצדדים הללו, של האמצעי התליטאי, ושל הנבדלות של הטוב, ושל הצורתיות של הזה, פרעים פרקים י' ג' י' ד' ואומרים, שלושת הצדדים הללו, איך אני מבצע אותם בפועל? פרק י"ג עם הלבושים כדי להגיע לנקודה הפנימית, סוף פרק י"ג להלכה שמעלה אותי למעלה למעלה לנקודה נבדלת, ופרק י"ד שעסוק באמצעי בפרשת דרכים שהיא האמצע בלי לסעות ימין ושמאל של הטליטאי, ואחר כך פרק ת"ו שבעצם הצצנו בו כבר, שבא פרק ת"ו ואומר, ומי שאין לו בכלל את היסודות לזה הוא ממש כופר בכל עולם הבא, הוא לא יוכל להגיע לשום מקום, ושוב שם חוזר המהר"ל שלושת היסודות הללו ימין ושמאל וכו' וכו'. זה בעצם מהלך של תורה. זאת אומרת, אחרי שפרקים ד' עד ח' דיברנו על מצוות, א' וג' היו היסוד לספר, דלת עד ח' עסקו בסוגיית המצוות, הם המשיכו את הלפת בית ג' אמרו שהם משכללים אותם משכללים, אבל דרך המצוות אנחנו עולים מדרגה יותר גבוהה מהמצוות, התורה. ותוך מדרגת התורה אנחנו מבינים איך ללמוד תורה נכון, גדול תלמוד, איזה תלמוד שמביא לידי מעשה. מה אתה אומר? לא נחה דעתך, לא נחה דעתך.
אני לא יודע אם זה הפוך, נראה שיש משהו בסוף שנשאר פה לא, כאילו כל הנלומים שם, מתי שזה יגיע לזה שהיא תעלה, כאילו אני מה שאני מבין, נגיד אני מבין למה הכי הגיוני זה המצוות, היו יותר מישבות את הבת מלך, אבל דווקא התורה פה היא תעצב, נראה לי שמשהו מדבר זה שהאירונים על בית מלך היא לא באמת, היא אף פעם לא מרוצה
בעולם הזה,
גם זה מה שכתוב שם במדרש, אפילו תורה ומצוות זה מעשים טובים,
כלום, בעולם הזה לא יעזור כלום,
לא, אז מה שיש, הנשמתה, הנשמתה היא תמיד היא מקיף, היא לא פנימי, תמיד יש יחס למעבר, זה מה שהתורה יוצרת לנו, ודווקא אולי הלבושים יוצרים יחס למעבר, אבל זה לא שמתישהו יש התיישבות פה.
רגע, זה אני מסכים איתך שהתיישבות לא תהיה בעולם הזה, כי כשתהיה התיישבות זה יהיה עולם הבא פתאום. איך יהיה מעבר, אנחנו לא יודעים. אבל כל המגמה של המהר"ל נדמה לי זה להראות שזה השאיפה, שמגמת העולם הבא, זה שבת מלך והעירוני יחיו ביחד, זה העולם הבא,
זה
מגמת העולם הבא.
זה כאילו עם הגוף, זה מה ש...
זה התחייה, בדיוק.
עם הגוף וזה.
נכון.
אבל זה לא כאילו...
זה לא פה. זה לא פה. זה עתיק הקדישה. זה
העירוני הוא כבר נהיה גם בן מלך.
כן, ודאי. זה יהיה מדרגה מופלאה, זה יהיה, זה הגוף אחר, המחל, אפשר ללמוד שם מה זה הגוף הזה, אבל...
לא, אבל כאילו, בגלל איפה שפעם מוכח פה, היחס הזה מעבר, זה לימוד תורה, שהוא כאילו כל הזמן, אתה מרגיש שאתה נשמת על נשמת, אתה לא מרגיש שאתה בא להיות במציאות, אתה רק בא לדעות למעלה.
נכון, אבל למרות ההרגשה הזאת, אתה מחיה את המציאות, אתה חייב לחיות את המציאות. אתה חייב לעסוק בגופי תורה, בהלכות הפשוטות שהן בתוך העולם הזה, בלבושים של העולם הזה, בסיפורי תורה של המציאות הזאת. כי ככה אתה, גם אם החץ הוא מכוון למעלה, אבל הוא מכוון למעלה למשוך את המציאות. אבל הלמעלה, מה זה הלמעלה? הלמעלה זה לא כמובן יום אחד נעוף באוויר. הלמעלה כוונה, אנחנו נהיה שייכים ללמעלה. זה נראה לנקודה פה. לפי המערל, זה לא, איזה יופי, יום אחד נדבק כמו הפילוסופים בשכל הפועל, או כל תצורות כאלה. זאת אומרת, נעלה מכל החומריות התחתונה. חומר במערל זה דבר מאוד מאוד גדול. החומר והצורה נדבקים זה בזה. את הפילוסופים, או את כל המושכלות כלליות כאלה, הכוונה, יום אחד נרחף באוויר. אנחנו לא רוצים לרחף באוויר. אנחנו רוצים להיות שייכים לעליון. אבל זה אנחנו נהיה שייכים לעליון. זה הגוף שלי שהוא נכנס לקבר עם התחיכים, כי הוא יקום. אני יהיה שייך לעליון. העירוני יישאר עירוני, אבל הוא יהיה שייך לעליון.
אבל אני אומר לך שיש פה כאילו, כן יש פה עדיין איזושהי מחלוקת, אבל כאילו הרב כאילו מדגיש את זה שבסוף כאילו צריך ללמוד את הסוג השמעת העלי ודאי חטא, והעיקר זה המציאות כאילו הזה. כאילו קצת אני אשמע במערל גם כאילו, בהלכה זה גם יוצא ככה, שמי שעושה אחד תרגום ואז שניים נקרא, הוא לא יוצא לחובה. כאילו צריך להתחיל מה שנקרא, צריך להתחיל מהעירת שמיים, רק עד אפשר להגיע לסוג השמעת העלי ודאי חטא. צריך כל הזמן שמשהו נושב באורך, שמשהו נוכח כאילו בזה, כל הזמן, הזה שזה לא מיישב את הדת, הזה שזה לא מספיק, הזה שזה כאילו, נכון שזה מושך את המציאות, אבל כל התנועה היא תנועה שכל הזמן עולה למעלה.
ככה ללמוד הלכה, זה לא סופר ללמוד
הלכה. העמדה הפנימית, שניים נקרא לך תרגום, העמדה הקיצונית יכול להיות שאחד תרגום ואז שניים נקרא, אבל כאילו בעמדה שהיא כזאת כל הזמן.
בוודאי, אני לא עסוק בעתיק הקדישה, אני רק יודע שהוא קיים. אני עסוק במפגש עם התורה, במפגש עם המצוות, וזה הכל מופיע דרכי. וזה אני עסוק. ולכן מה שאתה אומר, אני מתחיל מהתורה, לפי הסדר של המערל גם בפרק, אני מתחיל מהתורה, אני יודע שיש תורה נסתרת, אני פוגש את התורה הנגלית, ואני לומד את זה בדרך התרגום. אבל באמת מה שמתרחש בלב הבוער, בפנימיות העמוקה הזה, שעכשיו הוא עובד הפוך, זה מביא אותי לתרגום העליון, זאת אומרת, השאיפות העליונות האלה מתארות בי. זה פועל אפילו במי שלא יודע את כל זה, על אחת כמה אחת במי שכבר לומד את הדבר הזה ומבין מה קורה. אנחנו כל הזמן נשארים פרק ג', הבת מלך והעירוני זה שאיפות עצומות, ואדם למד יולד ולא נצליח לגמור את העמל הזה אף פעם. אנחנו כל הזמן עסוקים בתבנית ההופעתית הזאת. אבל הדגש הוא על איך עסוקים בתורה. פרקים מדגים לי יודעת, זה כבר לא בלתאר לי, מהי התורה העליונה? ואז ראי אמר, וואו, אני מרחב באוויר עוד שיהיה, יש לי מצלבי, אני עולה פה. התורה היא באמת כזאת. באמת התורה היא משהו לא נתפס, זה לא מהעולם הזה, זה גזרות אלוהיות עליונות, זה נבדלות עצומה, זה מדרגות עליונות. אבל עכשיו בא המהר"ל רגע להגיד, רגע, אבל צריך גם לשבת על הכיסא, איך לומדים תורה? אדוני? אומר המהר"ל, אני גם מסביר לך את העקרונות, שוב, זה לא לימוד תורה ממש, נתיב התורה, אבל איך לומד, את העקרונות של לימוד תורה, העקרונות של לימוד תורה זה הלבושים. תלמד את הסיפורים, תלמד את ההלכות, תלמד את סוג שמעת עלי בדי לכתה, וזה יהפוך אותך להיות פרשת דרכים. זה יהפוך אותך להיות זה שבסוף יתחבר לעתיק הקדישה, לפרשת דרכים העליונה, למורין על העולם הבא. ובסוף נהיה ביחד, בעין לא ראתה, לא יזולתך, ותראה את
זה. אני רק אומר שזה כאילו בנפקמין הזה, זה לא רק כאילו בעמדה של המודעות, זה גם בסופו של דבר, שזה דבר שזה קצת כאילו שללמוד, אנחנו לא עושים ללמוד זוהר, אבל כאילו, ופה כאילו, כל הזמן אני צריך שיהיה נוכח על זה, כאילו מי שיכול ללמוד זוהר, שילמד ללמוד זוהר, אבל ברור שגם ילמד סוכת מדעי ודעי חדיו, אנחנו צריכים כאילו מאוד לזכור שזה התינור, זה הכל הידע, אני רוצה ללמוד גם סיפורים, וגם סוכת מדעי ודעי חדיו, וגם לימוד התורה, וגם זה לא חושב, עתיק הקדישה.
כן, כן, הוא מצליח בעדינות. טוב, עכשיו זה כבר הדרכות מעשיות שמעבר למערל, אבל נראה לי מרכז הבירור פה שאוספים עושים במערל, שכל זה כלול גם בלבושים, ואחר כך אתה צודק שיכול להיות שיש מי שיכול לעקוף את הלבושים בזהירות.
מה שאתה אומר זה לא כתוב במערל,
כאילו
המערל, המערל...
מה
מטרת התרגום? התרגום זה נועד לעילגים שלא מבינים עברית, לא מבינים מה כתוב בתורה, או שהתרגום מחביא את סודות התורה, כמו שנתנו זה לזה את כל ארץ ישראל הבאה מפרסה. זה אותו תרגום. זאת אומרת, כשאני עסוק בתרגום, כשאני עסוק במדרגה הכי נמוכה, בלבוש, נכון? יש פה ארבע מדרגות, יש את התרגום שהוא הלבוש, את התורה שהיא נשמתי, את הגוף ונשמה, ועד את התרגום שהוא עתיק הקדישה. נכון? הזוהר הקדוש כתוב בארמית. אז התרגום זה נועד, הארמית היא נועדה לאלה שלא מבינים כלום, או לאלה שמבינים את הכי גבוה. זה משהו שהמלאכים לא שייכים אליו, או שהוא כל כך נמוך, מה שהמלאכים מתעסקים זה רק לאנשים כמונו ילגים שלא מבינים כלום. זה אותה נקודה. זה נחשף בזה. כשאתה תעסוק מלמטה, אתה בעצם הולך ומתחבר ללמעלה. רק אתה באמת לא שייך עדיין ללמעלה, אז אתה הולך לפי הסדר מלמטה. הקריא גם שאל בהתחלה, לא, אולי לא, אני מקווה שאתה חושב יותר מובן, המהות, האיכות והכמות, הצד הכמותי, בסדר? הצד האיכותי והצד המהותי. הצד האיכותי, הכוונה, לאן זה שייך, מאיפה זה מגיע. זה דבר נבדל, זה מגיע מהאלוהות. זה הכוונה צד איכותי בדבר הזה. זה איכות אחרת לגמרי. בסדר? לכן האיכות פה יותר מדברת על העיקרון, על העיקר של מציאות השם, של הקדוש ברוך הוא הנבדל. הצד המהותי אומר שזה עמוק עמוק בפנים, זה בעצם אנחנו. הנבדלות מראה מאיפה זה הגיע, מה השאיפות העליונות. המהות מראה שאנחנו שייכים לדבר הזה. לכן כשאני שייך לתורה, מה רבים לכבו לחבות אהבה? למה לכבו לחבות אהבה? כי אני כל כולי אהבה, אני כל כולי תורה, כל כולי פרשת דרכים. איך אפשר לחבות את הדבר הזה? זה הצד המהותי שלי, הצד האיכותי. הכוונה מאיזה איכות זה בא? לכן בסוף בשורש, בעומק הדבר, הצד המהותי אולי יותר עמוק, יותר חשוב מהצד האיכותי. יש הצד הכמותי על גביו הצד האיכותי של הנבדלות. ככה התחיל המרד יהודה י"ב. תורה קודם כל זה כמות, זה יושר, זה כולל את כל הצדדים, זה משהו ש- 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 ששופט את כולם, זה איכות אחרת, זה תורה שקדמה לעולם, זה הגיע מחשבה שקדמה לעולם. אבל השיא של זה, שזה במהות, אנחנו נוצרנו כאלה כאלה לגמרי לגמרי במהות. בסדר? אז עכשיו האם ללמוד מחר בבוקר רב נחמן או ללמוד הרב קוק, זה כל אחד יחיה לעצמו עכשיו לפי ההבנות שלו. תעשה...